כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
גיבור תרבות. הדוקטור דן עלה והדוקטור דוד גורביץ' באולפנים יונתן גת.
הייתה החלטה כזאת. באתי בבוקר, עשיתי כבשה. באתי למחרת, התחלתי כבשה. כל יום התחלתי כבשה לצייר, כי לא יכולתי להיפרד מהכבשים. אבל עשיתי אייקון אחד, מה יש? עשיתי דבר אחד בחיים שלי. אם אני אצייר היום חזירים או אצייר דברים אבסטרקטיים, זה יהיה יותר טוב.
שמענו עכשיו את קולו של גיבור התרבות שלנו, האמן, הפסל, הצייר, מנשה קדישמן, זיכרונו לברכה. ואנחנו בגיבור תרבות. אנחנו, זה דוקטור דן הרב.
היי, אלון.
ודוקטור דוד גורביץ'.
הלאה.
ואני יונתן גת.
יונתן, יונתן. כן. אני חייב לומר לך שהפתיחה הזאת, אני חושב שהיא קצת עושה עוול לאיש.
כן.
קצת לתייג אותו, זה נכון, ברור, הוא הביא את זה על עצמו, באיזשהו אופן. כן.
אתה מדבר, הכל נושא הכבשים. כן,
הכבשים הפכו לאובססיה של קדישמן, אנחנו נדבר על זה בטח בהמשך. אבל צריך להגיד שהוא היה עוד הרבה דברים אחרים.
נכון.
והוא תויג, ואנחנו מתייגים אותו, ואנחנו חוטים באותו חטא לדעתי, כשאנחנו בעצם שמים את הכותרת הזאת, בעיניי לא כל כך מחמיא האיש והכבשים.
למה? אני לא חושב שהוא התבייש בזה, אני חושב שהוא דווקא...
אני חושב שזה לא מעליב, אני חושב אבל ש... הכוונות שלו לגמרי פוספסו,
כן.
כשהוא צייר את הזה, ואולי לזה דני מתכוון שזה מעליב, כי באמת, אני יכול להבין למה אתה מתכוון, זה הפך לי סוג של קיץ' עובר לסוחר, שכל זף חותם יש לו כבשה ורודה, אדומה, צהובה שלו, בין אם זה פוסטר, בין אם זה תדפיס, בין אם זה ליטוגרפיה וכיוצא בזה. ככה, בשביל כמה מאות שקלים אתה מקבל את הקדישמן שלך, ואתה תולה בסלון. אבל תחשוב, מעבד מקום הוא צייר את הכבשה, ומה רוצה להגיד
נכון,
לה?
נכון.
ואיזה פספוס נוצר סביב זה.
כן.
תחשוב שהכבשה הזאת היא סוג של, בסופו של דבר, בהמה קורבנית, שמעלים אותה למזבח כל פעם. תחשוב מה המיתוס של הכבשה הזאת, שעולה כל הזמן כזבח, מסמן בתרבות הישראלית. תחשוב מה הוא עשה עם זה. הוא לקח את הדבר הכאוב הזה, שהוא בעצם מיתוס הקורבן בתרבות הישראלית, וצייר את זה בכל מיני צבעים, והפך את זה כביכול למשהו דקורטיבי. כאילו יצר אירוניה בין הדקורטיביות של הצורה, לבין המשמעות הכואבת של הקורבן. עכשיו, הקהל, כמו שאומרים, הרחב, היה רחוק מלהבין בכלל את האירוניה שבציור, בשכפול של אותו אייקון. ומכאן, אותה תחושה שדני נתן לביטוי, שלא בצדק לדעתי, שלא יש משהו שצריך להתבייש בו בגלל אותם כבשים. הוא צריך להתבייש. הקהל שהיה כל כך מטומטם שקנה את זה ושם את זה בסלון, במקום להבין שהוא שם את הכאב בסלון שלו, הוא זה שצריך להתבייש. הוא צריך להתבייש. אנחנו צריכים להתבייש. זה נשמע לי כמו נאום דמגוגי, אבל האמת זה כך.
אז לפני שאנחנו צוללים לעולמו של קדישמן, בוא נגיד כמה דברים. נולד בתל אביב בשנת 1932, הוא עבד כרועה צאן בקיבוץ מעיין ברוך. ב-1947 הוא למד פיסול אצל משה שטרנשוס. בסוף שנות ה-50 הוא למד בלונדון אצל אנטוני קארו, מחשובי הפסלים המודרניסטים בבריטניה. בין היתר הוא יצר את הפסל המפורסם התרוממות שנמצא ליד הבימה, אותם שלושה עיגולים עצומים שמחוברים אחד לשני בצורה אלכסונית. פסל עקדת יצחק שניצב ברחבת מוזיאון תל אביב, וכמובן ציור הכבש המפורסם שלו על אינסוף הווריאציות שלו. בשנת 1995 זכה בפרס ישראל בתחום הפיסול.
שמש שיכולה לאחות. פה מחוסם, מחוספס מכדי מגע, לא ניתן להפיס בעיטוף. השמש תקל תזה, שמיים כחולים של דרום צרפת, בגדות הירקון צבובונים כלומים, ובת חולצת דק מתנפנף קנטיר גלומים. הכל יכתה תמונה אימפרסיוניסטית,
כאשר לי להוסיף לך עוד פרט, אחד היצירות המפורסמות שלו, פחות יותר נתת את האייקונים הכי מפורסמים שלו, אז עוד אחד מהאייקונים, כל מי שמבקר בברלין, במוזיאון היהודי בברלין, נתקל בעבודת הפיסול המדהימה שלו, אתה הולך על הרצפה של הנספים, ואתה דורך על גולגלות שפיסל, מנשה קדישמן, בסגנון, הייתי אומר, של הפסל שלו, עקדת יצחק.
ליצירה הזאת קוראים שלכת.
שלכת.
זה נמצא ב-Jewish Museum בברלין.
מה שאמרתי.
מוזיאון שהוצב על ידי האדריכל דניאל ליפסקין. ומה שמעניין זה בעצם 10,000 פסלי מתכת של פרצופים עם פה פעור, עיניים פעורות, והם פזורים על החלל, על הוויד הזה, שעושה גם אקו גדול, ואנשים מתבקשים לדרוך עליהם. זאת אומרת, כדי לעבור בחלל הזה, אתה צריך לדרוך על המסכות.
אתה לא יכול אחרת. אלא כן, אתה רוצה להופף, אתה פשוט דורך, הולך.
כן, אחד הבכירים בממשל גרמניה אמר שמאוד קשה לו לדרוך על זה. קדישמן שמע את זה ואמר, אז שיהיה לו קשה.
שימו לב, הגרמני על מה הוא חושב, רק על עצמו הוא חושב הגרמני כל הזמן, שלא יהיה לו נוח לדרוך על הגולגלות.
כן.
שני כיוונים אני חושב שצריך לדבר על קדישמן. קודם כל, הכיוון שלו כפסל אבסטרקטי, מודרניסט של אמרת, של אנטוני קארו ואחרים, שזה בא לידי ביטוי ביצירות המוקדמות יותר שלו. ואחר כך, הכיוונים היותר, הייתי אומר, של פרטיקולריות יהודית, ישראלית, שבא לידי ביטוי ביצירות יותר פיגורטיביות. שעקדת יצחק שייכת לשם, הכבשים שייכים לשם, וכל הדברים האלה שייכים לשם. אז מה שיש בו, זה מפגש נדיר בין התפיסה האוניברסלית שלו, כפסר מודרניסט שחוקר את הצורה, לבין ההתחייבות שלו לזיכרון הישראלי, היהודי, ובמיוחד לנושא הקורבן, שהוא הקדיש לו כל כך הרבה דברים מחייו. אז הדוגמה המובהקת ביותר לתפיסה הבינלאומית שלו, באמת, המודרניסטית, הם שלושת העיגולים המפורסמים האלה, התרוממות מול אחד התרבות. והדוגמה הכי מפורסמת לתפיסת של הישראליות המובהקת היא של הקורבניות הישראלית. תפיסה שבודקת מדוע אבות שולחים את בניהם למות, כלומר, שלא כמו בעקדת יצחק, ההורים פה בכיף שולחים, לא בכיף, אבל בכאב, עדיין שולחים את ילדיהם אל המוות. ואת שני הדברים הללו הוא בדק. אז יש פה שני צדדים בכלל של ההיסטוריה של האומנות. אחד צד פיגורטיבי, אחד צד מודרניסטי אבסטרקטי, אחד צד אוניברסלי ואחד צד פרטיקולרי.
זה מה שהוא חושב על העקדה.
בעקדת יצחק שלי, יצחק מת. הוא לא קיבל את האופציה של העיל.
מה אתם חושבים על העקדה שנעשית כאן כל יום ויום בבנים שלנו? הוא חשב שאצלו מישהו מת. הוא שואל, ואתם, הציבור הישראלי, אנחנו, מה אנחנו חושבים לדבר הזה? אתה מעין לך על היהודי הזה שבתוכו, הישראלי שבתוכו, האדם הפוליטי שבתוכו, שזה גם מנשה קדישמן.
אתה יודע, אני חושב על המיקום של שני הפסלים המונומנטליים האלה בתל אביב. המרחק בקו אווירי ביניהם הוא מאוד מאוד קטן, לדעתי הרבה פחות מקילומטר.
בין התרוממות לבין העקדה.
כן, האחד ממוקם ברחבת המוזיאון, אבל ממש מול הקריה. המפקדה של הצבא הישראלי.
וליד בית המשפט.
וליד בית המשפט. ויש בדבר הזה, אני חושב, משמעות אדירה, לשים את העקדה שם בדיוק מול השער של המחנה הצבאי של מפקדת הצבא. והפסל השני נמצא אולי במקום הכי, איך נקרא לו, אדוניסטי, יפי.
הבימה.
לפחות סימבול, מבחינה סימבולית. אני אוהב לראות את הפסל הזה, להתבונן בו כשאני נמצא על גבי האופניים בירידה של רוטשילד. אני חושב שהוא ממוקם פשוט במקום נפלא, בדיוק במרכז ההסדרה, בדיוק בקצה שלה. ובאמת השם הזה, התרוממות, יש בו משהו שהוא, בעיניי הוא באמת האייקון התל אביבי האולטימטיבי. אתה רוצה להגיד תל אביב, אתה כבר רואה את הפסל הזה בכל כך הרבה פוסטרים של העיר, בכל כך הרבה לוגויים, בדיוק מכיוון שהוא, נכון, מה הוא אומר בעצם?
הוא אומר שאנחנו רוצים להיות ככל העמים, שאנחנו רוצים להשתלב בתקווה הגדולה של המודרניזם, בהפשטה, שתל אביב היא עיר חדשה, כמו המודרניזם, זה מה שהוא אומר, בדיוק זה מה שהתל אביבים רוצים לחשוב על עצמם. התחלת גאולתנו זה בתל אביב, לא בירושלים.
איך אתם רואים את זה?
ירושלים מחזירה אותנו באמת אל העקידה.
אני חושב שזה פסל שמדבר על עיר שיכולה לעוף על עצמה, משהו כזה. כן?
נכון.
משהו כזה, משהו שהוא חורג מכללי הגרביטציה, משהו שהוא...
אני חושב שזה, אתה צריך לקחת בחשבון, לא רק העיר צריכה לעוף מעצמה, אלא זה גם המודרניזם שעף על עצמו. מה זה מודרניזם? זה כאילו נגד חוקי הכבידה.
כן.
ובתוך חוקי הכבידה, ברור, שאם לא יהיה חוקי הכבידה זה היה קורס, אבל זה כאילו לועג לחוקי הכבידה ונמצא בתוך חוקי הכבידה, ופונה לשמיים. ותחשוב עוד פעם, איפה הוא נמצא? אני נראה חשוב
בדיוק.
עוד מקום. מול המקום של הסגנון הבינלאומי בתל אביב.
נכון.
כלומר, מול היכל התרבות.
אתה יודע, אפרופו הפסל הזה, משהו שככה נזכרתי בו עכשיו, לאחרונה בפורים, הלבישו את הפסל הזה בכל מיני סמלות וכן הלאה.
זה כבר פעם שנייה.
כן, ונוצר איזשהו ויכוח, מיני ויכוח כזה בתקשורת. היו כמובן אנשים שנזעמו ואמרו, פגיעה בקודש הקודשים של האומנות, זה לא מה שהאומן רצה, זה השחתה.
אז זה היה יזום? זה
ונדליזם. כן, זה הרבה פעמים, אגב, לפעמים זה קורה עם גופים מסחריים.
יחד עם עיריית תל אביב, בחסות.
נכון. ופה זה היה בעצם משהו יותר כזה עליז, של לכבוד פורים, כביכול שלושה סמיילים כאלה, או משהו מן הסוג הזה. אז היו כמובן אנשים שזעמו, זעקו חמאס, ואמרו, זה פגיעה באומנות, זה פגיעה בדבר הזה, המונומנטלי, זה פגיעה במה שהאומן רצה. ודווקא התרשמתי שהמשפחה מאוד מאוד תמכה בדבר הזה, ואמרה, אומנות היא דבר חי. אפרופו הפסל הזה, אני לא בטוח שעל הכדאי אומרים את אותו דבר. האומנות היא דבר חי. עד רבה שאנשים יבואו ויעשו מעשים, וילבישו את הפסל הזה, ויפשיטו אותו.
אבל אתה יודע שזה מצחיק, כי בעבר הייתה התנגדות לקיומו של הפסל.
נכון, נכון.
אני אתן לך הוכחה לזה, בוא נשמע.
ומה אומר הפסל הזה? מה הוא אמור לומר?
הוא לא צריך לומר שום דבר. הפסל עומד שם כמו אחד העצים שעומדים שם, או עמוד שעומד שם. אין לי שום השלכות לפסל הזה ספרותיות, כמו אומנות לזכר, אומנות בשביל, או אומנות בעד. והפסל הזה הוא פסל בלי סיפור.
אני מקווה שלא תרצח אותי, אם אני אגיד לך שלפחות חלק מן הציבור חי בהרגשה שהפסל הזה בכיכר הבימה נכפה עליו.
נכפה, מה? זאת אומרת, אם היו עושים משאל עם, אז בטח היו שמים שם את דיזינגוף על סוס.
או טרומפלדור לצורך העניין הזה. אני חושב שהוא ממש ניסח את הרעיון הזה של הפסל, שהוא האלטרנטיבה באמת לפסל השני שלו. זה האלטרנטיבה בין אוניברסליות לישראליות, סלש יהודיות, סלש היסטוריה, קורבניות.
ציונות.
ציונות, סיפור. אז יש לנו ציונות, סיפור, קורבניות, מלחמה, טראומה. במוזיאון תל אביב, ויש לנו ניסיון לנורמליות, התרוממות הרוח, למודרניזם, לנורמליזציה של החיים.
לפסל בלי סיפור, בלי עבר, בלי היסטוריה.
לפסל בלי סיפור שהיופי שלו הוא צורני בלבד, כלומר יופי רציונליסטי כזה, אפלטוני כזה, שמשתלב ביופי האוניברסלי של העולם. יופי שלא מספר סיפור ציוני על תל אביב, אלא להפך, מספר את הסיפור של תל אביב כעיר בינלאומית. עם היכל התרבות, עם הסגנון הבינלאומי. עם הבימה של... עם הזמן גם היא הייתה יותר בסגנון הבינלאומי, למרות שהייתה יותר קלאסית בעניין הזה. אלה שתי האופציות של הישראליות שמיוצגות באמצעות שני הפסלים הללו.
אומנות קונספטואלית בתל אביב. עיר בלי קונספציה, טיח נופל, קריס מתייפח, אוטובוס מת. יש לי סימפתיה לאנשים שמתאמצים בתל אביב. יש לי סימפתיה, יש לי סימפתיה, יש לי סימפתיה לאנשים שמתעקשים בתל אביב. יש לי סימפתיה לאנשים שמתרגשים בתל אביב. עגל בלתי מרגשת, מאורת טיח נואשת, בדדת פחרוך נואשת. יש לי סימפתיה לאנשים מתייאשים בתל אביב. יש לי סימפתיה, יש לי סימפתיה, יש לי סימפתיה, יש לי סימפתיה, יש לי סימפתיה.
אבל אני רוצה לאתגר אתכם לגבי הפסל. אמרתם הרבה דברים יפים.
תודה רבה.
אבל אפשר גם להגיד דבר אחר.
מכוער.
לא. לא, אני דווקא לא מאלה שחושבים שזה פסל מכוער. אפשר להגיד שהפסלים האלה שהוא יצר, שהם אדירי מימדים, הם גם נותנים תחושה של איום. גם נושא של איבוד שיווי המשקל פה הוא מאוד משמעותי.
אני לא חושב, שזו התחושה שלי כשאני מסתכל מכיוון שדרות רוטשילד ורואה את, את העיגולים, שלושת העיגולים האלה שמשקפים ברקע על הרחל התרבות, ואני גם לא חושב שזו התחושה שלי כשאני נמצא הרבה יותר קרוב לפסל הזה מהרחבה של הרחל התרבות והבימה. תראה, אני לא יכול להרגיש תחושה כזאת כי מדובר בצורות מושלמות. אל תשכח שאלה עיגולים, הצורה המושלמת, הקו הסגור, העולם, עולמות, שלושה עולמות. זה שהם נמצאים במצב כזה של כאילו הטייה כלפי מטה, לרגע אחד הוא נותן לי תחושה שאוטוטו יקרה איזה אסון ואני מפחד להסתובב שם. זה לא גם המטרה שלו, זה גם לא התחושה הרגשית שלנו להסתובב. מי שנמצא שם בסביבה. התחושה הכללית היא של להיפטר ממשקל עודף, דווקא באמצעות הפסל הכבד והגדול הזה, להיפטר ממשקל כבד, כלומר המשקל הכבד של ההיסטוריה, של הציונות, של הסיפור. הוא אומר, זה אין בו זה סיפור, זה כמו העצים. וזה כל כך יפה משתלב עכשיו בעת שנטע דני קרבן שם, מולו שם, אתה יודע, העץ הזה ברחבה הזאת של, עם הספסל שנמצא מאחוריה.
אתה יודע, אז מה שאתה אומר הוא מעניין, אתה דיברת על העניין של הגודל, העניין שזה ברזל, העניין שזה חלודה, וכל הדבר הזה זה כבד, ולכן בעיניך מאיים. ואני חושב שצריך לעשות פה הבחנה בין שני פסלים מאוד מרכזיים, ששניהם פועלים בתל אביב, ושני זה כמובן תומרקין, ואני חושב שהדברים שאתה אמרת הם מאוד נכונים לגבי הפסלים של תומרקין, שהם פסלים שיש בהם יסוד מאוד מאוד חזק של כוחנות, של בוטות, של איזה מין אפילו הסגבה של הכוח, של הצבאיות, של המוות. אני לא חושב שזה קיים אצל תומרקין.
אבל תשים לב, אצל תומרקין, הפסל הכי מפורסם שלו, שמוצב תביב, לא נותן את כל הדברים. יש פנים אחרים שאני מסכים איתך לגמרי שנותנים את התחושה של הכובד, צבאיות, של המלחמה, של הגרמניות שלו.
הפירמידה, אתה אומר.
הפירמידה, כן. איש, למה זה לא נותן את זה? בגלל שזה אותה שפה בינלאומית של הגיאומטריה. כאן עיגולים, כאן משולשים. עכשיו, כאן הוא קצת התפשר לעומת קדישמן, אני אומר תומרקין, למה הוא התפשר? כי הוא, למי שרצה, מכר להם גם סיפור יהודי כזה מאוד. כלומר, הוא אמר להם, אוקיי, זה לא צבע מופשט שאתם מוכנים נגדו, כי זה מה שמתאים לכיכר המכוערת הזאת עם הבתים, אי אפשר לשים שם מיקלאנג'לו כזה על סוס או משהו. הוא אמר להם, תראו, זה מין סוג של מגן דוד הפוך וחצי. כלומר, היה לו סיפור לספר. אני שמח שקדישמן לא נכנע, ולא היה לו סיפור לספר. כי לא היה שום אסוציאציות, כאילו, אייקוניות ברורות לעניין. זה כאילו צורה תאורה, כמו אמנות מופשטת. עכשיו, זה גדולה לשים בתל אביב אמנות מופשטת, ותל אביב ידועה באמנות המופשטת שלה יחסית. כמה כבר אמנות יש בתל אביב, אבל תחשוב, הפסל היפה הזה שבשדרות בן גוריון, כן, בשדרות חן, זה הפנס הזה. תחשוב על הפסל הזה של האיש שעומד על הראש, כמו בן גוריון ליד הים, צדוק בן דוד, אני חושב.
קוף.
מה, קוף, כן? תחשוב, אלה פסלים, רובם חותרים אל האבסטרקט. זה מסמן תל אביב. את ההתחלה, את הרצון לחיים חדשים פה. עקדת יצחק זה לא תל אביב מבחינתי, זה ירושלים, מה שנקרא, הקוטב הזה של ההיסטוריה, הקובץ של ההיסטוריה, הקובץ של הקורבן, הקובץ של הכאב, אבל את שני הפנים האלה יש אצל קדישמן, כאילו כל הגורל הזה שלנו פה נמצא בשתיים שלוש יצירות שהוא עשה.
תחשבו על זה שבתחילת דרכו הוא באמת עסק באומנות באמת מאוד מופשטת,
ברור.
אבל ממש באבנגרד, למשל בסוף שנות ה-60 הוא יצא עם תערוכה של דפי ספרי טלפון, שהוא היה מצייר עליהם מגדלים, זאת אומרת הוא הפך את דף מספרי הטלפון למגדלים, הוא גם צירף אליו אמנים מקומיים כדי שכל אחד ייתן את הציורון שלו, כל אחד תרגם את עמוד המספרים, והוא הסביר את זה בצורה מעניינת, הוא אמר, הגעתי לבית המלון, לא היה להם דפים בבית המלון, דבר היחידי שהיה להם זה ספר תנך וספר טלפונים, זה המקום היחידי שאפשר היה עליו לצייר. זה גם הדרך היחידה שלי הייתה לתקשר. ולכן הוא הפך את ספר הטלפונים שלו למיצג, וזה הקנה לו איזשהו שם של איש מאוד פצי דופן.
ברור, כי הוא התחיל יותר כאיש אוונגרד, שהוא בא כן. מתחום המופשט הבריטי, עם אנטוני קארו, המורה שלו והמנטור שלו, ורק אחר כך הוא התפתח לכיוונים היותר סיפוריים, סלש תוכניים, סלש יהודיים, סלש שהם עוסקים באייקונים כואבים, מרכזיים, מאוד מאוד הייתי אומר, דלוקים כאלה של הישראליות העכשווית.
ואיתנו נמצא האמן, הצייר, הסטיריקן, יאיר גרבוז, שלום לך.
שלום שלום.
אנחנו כבר מודיעים שאנחנו לא נעסוק בפוליטיקה בשיחה שלנו, למרות שדוד פה זומם.
בקיצור, אני לא מבטיח.
יאיר, אנחנו רוצים לשאול אותך, איפה פריצת הדרך האומנותית הגדולה של מנשה קדישמן? מה הופך אותו לשונה מיתר האומנים בישראל?
קודם כל, נגיד ככה שאין הרבה מאוד, אין הרבה, אמנים ישראלים שזכו להצלחה או להכרה בינלאומית, חלקם אפילו לא ניסו, זאת אומרת לא הגיעו בכלל להתמודד בעולם. מנשקה למד אומנות בלונדון, הציג שם די הרבה מפסליו הגיאומטרים הראשונים, המאוד מוקצנים שנעשו בהשפעת אנטוני קארו.
כן, שהיה המורה שלו. כן.
נכון, וגם היה בניו יורק והציג שם בהצלחה רבה. ואני מוכרח להגיד שבדרך כלל אני אוהב מאוד אומנות ישראלית, אני אוהב את הפסלים הישראלים שטובים בעיניי. אצל קדישמן היה בין הבודדים שידע גם לעשות פסלי חוץ. בדרך כלל פסל חוץ הופך די מהר למטרד, ומתקשה מאוד להתמודד עם הסביבה ועם הטבע. כן. אם זה הסביבה העירונית, זה עוד קצת יותר קל. אני ראיתי פסלים של קדישמן שישבו באופן נפלא בנוף, בגנים, בשני גנים בארצות הברית, יחד עם טובי הפסלים בעולם. גם בארץ, באופן יוצא דופן, אני חושב שהדברים שלו שמוצגים במרחב ציבורי, כמו שלושת העיגולים ליד הבימה, בעיקר גם פסלי החיתוכים והצלליות האלה של עקדת יצחק על יד מוזיאון תל אביב, הם דברים חזקים ויש להם נוכחות שמתחרה יפה או מתעמתת יפה עם הסביבה. צריך להגיד עוד דבר, בתחילת הדרך מנשקה קדישמן היה מהמובילים באומנות העכשווית בישראל, וגם הצטרף לזרמים כאלה בעולם, ואם מזכירים את האוונגרד של קדישמן, כי אוונגרד זה לא כן. מילה...
הזכרנו שהוא עשה תערוכה מדפי ספר טלפונים.
נכון, אז זה עוד דבר, וכמובן ההופעה שלו בביאנלה, כרואה כבשים מסומנות, כבשים באמת, לא שיעורי כבשים. אני חושב ששם גם נתמן הזר על המשבר של קדישמן, זאת אומרת...
אני רוצה לשאול אותך בנקודה הזאת של הכבשים, אתה אומר משבר, מצד אחד הוא התחיל בעצם כפסל שהסתלב היטב בתוך עולם של מושגיות ושל מינימליזם ושל אבסטרקט, והיה חלק מהבשורה הזאת של המופשט, נכון?
נכון, בעיקר מופשט.
ומצד שני הוא הלך לכיוונים שנראים לנו קצת טיפה נאו-יהודיים, נרטיביים, פיגורטיביים יותר, נכון? עם הכבשים שלו, עם הפסלים, עם עקדת יצחק, עם המיתוסים הסיפוריים שהוא עבד עליהם.
זה החלק האחרון.
פה אתה רואה כאילו משבר?
אני רואה משבר, לאו דווקא בפסלים, אבל בעיקר בציור, ובעיקר בצד, נקרא לזה, בתעשיית הכבשים. זאת אומרת,
לא, זה בדיוק מה שהתייחסתי. הוא אמר שהוא רוצה...
הדרים, מה שנקרא.
כן, הוא רוצה שכל אחד יהיה לו כבשה. בכל בית, הוא אמר, אני רוצה לכל אחד יכיסה, ואיך אתה רואה את המשפט הזה?
הוא כמעט הגיע לזה, זה משפט נהדר מבחינה ספרותית, מבחינה מעשית, כשיש לך, לכל אחד ציור שלך בבית, סימן לא כל כך טוב, וסימן לזה, לפופולריות מוקדמת מדי, ובדרך כלל שמושגת לו.
אני ראיתי בזה את ההתרפתות שלו, בסופו של דבר. אני חושב גם את העיוורון שלו, לא להבין עד כמה הוא לא הובן על ידי אלה שקנו את זה, כי הכבשים שלו היו כמו מיתוס של קורבן, הם היו צבעוניות ודקורטיביות בצורה מאוד אירונית, ואנשים לא הבינו את האירוניה הזאת לדעתי. אגב, אני לא בטוח שהוא עצמו הבין אותה והתייחס אליה. הם קנו אותה פשוט, ושם אותו במדבר, שם אותו בעול, בכל מקום.
שאירוניה משוכפלת היא גם מפסיקה להיות אירוניה. זאת אומרת, נכון,
אני מסכים איתך.
המקור היה מאוד חזק, המקור בביאנלה, והניסיון שלו להתחבר עם דברים שעניינו אותו, החל מהעובדה שהיה רואה צאן באמת בזמן שהיה בקיבוץ, דרך ישראליות, שמדי פעם יש גל כזה, של אומנות עם גישה בינלאומית, ואחר כך יש אומנות עם גישה מקומית. וזה בסדר, זה טוב, זה מרענן את האומנות, ובאמת מפעלים כמו שאתה זוכר, שפסטיבלי הפיסול בתל חי, אני חושב שמשם גם נולדו חלק מהרצונות או מהצרכים המיוחדים האלה של קדישמן. עצם האקט של לעבוד עם כבשה, עם עקדה, עם קורבן, עם חיה, בסדר גמור, אבל לא צריך, הבעיה היא גודל העדר, מה שנקרא.
בדיוק, השכפול האינסופי.
כבשה היא בסדר גמור, כשהכבשה נהייתה כבשים זה היה פחות בסדר, כשהכבשים נהיו עדר.
ואז הוא נהיה גם קונצנזוס כזה, קונצנזוס דקורטיבי, אתה מסכים?
הוא נהיה קונצנזוס, אבל לא בעיני חבריו האומנים, אני חושב שאפילו לא בעיני עצמו. אני רואה בזה נקודת משבר, ונקודה שבה הפסיק תהליך היצירה, והתחיל תהליך היצור. לייצר וליצור זה נורא דומה בצליל, אבל זה שני הפכים.
אז זאת אומרת, אתה לא מחזיק מיצירותיו בכלל כרגע. לא מעריך את אומנותו.
אני מאוד מעריך את מה שמניתי, ואני פחות מעריך את מה שמניתי כבעיה. אני עד היום שאני רואה את הפסלים הגיאומטריים, אני ראיתי דברים מצוינים שלו, באמת מצוינים. הוא היה פסל חשוב ופסל שיכול היה לעשות קריירה בינלאומית עוד יותר גדולה, לו היה נשאר שם, והפסלים האלה מחזיקים מעמד. ובעיקר הוא פשוט גם יותר פסל מצייר, זאת אומרת בציורים אז פה ושם אם נורא התאמצנו ומסתכלנו ומתוך כמות גדולה התגלה פה ושם איזה פרימיטיביזם סימפטי, אבל יש עדיין אחרים שעושים את זה טוב יותר.
יש לי עוד שאלה אליך, כדי להוסיף מלח על הפצעים, בקרב אומנים ושוחרי אומנות זה דבר ידוע, אני חושב שלציבור הרחב לא כל כך, זה של קדישמן היו עוזרים שלפי השמועה היו מציירים בשבילו את הכבשים שלו.
אבל זה, זה כבר לא משנה.
כן, אומרת, זה כבר
ברגע,
לא.
ברגע שהדבר הוא לא, הוא לא נקי, אז זה לא חשוב איך הוא לא נקי. קדישמן לא צריך לזרוק מלח על הפצעים. הזיכרון שלו בכללותו נשאר זיכרון חיובי, ובאופן אישי מאוד סימפטי. זאת אומרת, באמת, לפגוש בו, לראות אותו, הוא אהב נורא אומנות, דרך אגב, יש המון דברים שלא יודעים על קדישמן, אבל קדישמן היה אדם נדיב מאוד, והוא רכש יצירות מאומנים בתחילת דרכם, כדי לממן את לימודיהם, כדי לעזור להם, כדי לעודד אותם, היה לו אוסף גדול של אומנות, הוא עשה גם דברים נורא יפים, זאת אומרת, מבחינת מה שקוראים לב, היה שם לב גדול, ואחר כך הלב הגדול תמך באינפלציה, אבל אני לא חושב
אני לגמרי מסכים איתך.
יאיר, אני לא יכול להימנע מלשאול אותך שאלה אישית, לא מזמן נודע על הכוונה לתת לך פרס ישראל, ואחר כך ההימנעות מזה, ועדה כזאת, ועדה אחרת, בנט יתערב או שלא יתערב, לא ברור בדיוק מה היה שם.
נורא ברור, נורא ברור. כן. ברור כי בנט מסר לעיתונים את כל הפרטים, וזה חלק מהנבלה הזאת. זאת אומרת, הוא מסר להם, הרי העיתונים לא יכלו לדעת, והוועדה חתומה על סודיות. מסרו להם, רבותיי, הייתה ועדה, בוועדה ישבו ארבעה אנשים, שלושה אנשי מקצוע שרצו לתת לי את הפרס, ואחד נציג של בנט, שנשלח לשם כדי שאפילו רגל של כיסא ייבחר, רק אני לא.
כן, וזה
חייב להיות פה אחד.
צריך פה אחד.
עכשיו, כיוון שזה חייב להיות פה אחד. עכשיו, איפה שמעתם שמפרסמים מי לא זוכה בפרס? איפה שמעתם שמפרסמים את התוצאות של ההצבעה שהיה 3-1 לטובת הנתינה? זאת אומרת, מה שעשה בנט, וזה הנבלה הגדולה בעיניי, הוא חשף את השליח שלו. אתה שולח מישהו לעשות עבודה מנוחלכת, אולי אני בן אדם לא טוב, אני אצלצל לו בלילות וכלל אותו, מה שכמובן אני לא אעשה, אולי אני כל מיני אולי יש פה. אני קיבלתי מבחינתי פרס בעובדה שהוועדה הכירה בי, לנסוע לירושלים ללחוץ את ידיהם, בין כה וכה לא רציתי, הכסף לא היה לי וגם לא יהיה לי לדעתי.
אבל אני אשאל אותך שאלה אחרת, זה עושה טוב לאומנות שלך עצם זה שלא קיבלת את פרס ישראל?
לא, זה לא עושה טוב, זה לא עושה רע, אני לא מתעסק בזה בכלל, אני עונה כששואלים אותי, אין לי מגמה לפרסום ואין לי מגמה לחוסר פרסום. רוב היום אני יושב בסטודיו ומנסה לא לחזור על שום דבר פעמיים, הפוך מהשיחה שדיברנו, זאת אומרת להתחיל כל ציור כאילו אני לא ידעתי כלום ולא למדתי כלום.
אבל מבחינת, בוא נגיד, חובבי האומנות, רוכשי האומנות, מבחינתם כרגע אתה, שהם נחשב יותר ככזה שהממסד סירב לשתף איתו פעולה?
אין לי מושג מה אומרים האנשים, יש לי מושג מה אנחנו מדברים עכשיו, מה אני אומר, מה חבריי אומרים, מה אשתי אומרת, אני לא, אין לי ידע כזה שנכללים בתוכו חובבי האומנות, לא הסוחרים, לא הקונים, כשאני מוכר תמונה אני שמח, כשאני לא מוכר אני עושה עוד אחת.
אבל היו הרבה, הרבה, היו הרבה שחשבו שמגיע לך את פרס ישראל, וגם זה פורסם.
וזה מספיק העיתונים. לי. זה מספיק לי, זה בסדר גמור. זה בסדר גמור. אני, במובן הזה אני לגמרי לא מר נפש. אני מר נפש על ההפקרה שהייתה, אני מר נפש על השקרים. זאת אומרת, עכשיו כל העניין, הזכרנו שבנט מנע את הפרס. אבל בנט מנע את הפרס על סמך משפט שהוא המציא. אתה מבין? הוא המציא את זה, הוא בגלל זה שלח מישהו למנוע ממני את הפרס. הרי אני לא אמרתי... כמובן לא אמרתי מזוזות, אבל יותר מזה, וודאי שלא אמרתי פסיק או חצי מילה על עדות מזרח.
כן, זה אנחנו כבר יודעים.
טוב, אתה יודע, אבל זה לא כל כך תמים, כי קמיעות כן מזוהות בצורה כזאת או אחרת.
לא היום יותר, לדעתי לא היום. אם היו שומעים והיו מבינים מהי משמעות הקומץ, מדובר לא בעדות ולא באוכלוסיות גדולות, אלא מדובר בקבוצות קטנות של חוזרים בתשובה שהופכים דת לכת.
לא, הוא גם אמר משתתחים על קברי צדיקים, שזה נחמנים, נחמנים מאומנים עושים כל הזמן, זה ברור.
למשל, וזה לגמרי, זה עירוב מוחלט. ראיתם ודאי את טקס יום העצמאות, ואז ראיתם שאנחנו קרובים באמת לשוויון גדול בין כל העדות, פשוט יהיה גועל נפש מכל הסוגים.
מעולה. לא איבדת את חוש ההומור, למרות הימים הקשים, אה?
נכון.
זה כיף לשמוע אותך ככה.
יאיר גרבוז, תמיד מעניין לדבר איתך. תודה רבה.
תודה, יאיר. ביי ביי.
האילנות כל כך כבדים, כופף הפרי את הבדים, זו השעה המרגיעה בנרדמים הילדים, אל הבקעה מן הגלעה, טלה שחור ורח ירה, כבשה בועה בוכה בדים, זה בנה הקט אשר עבר. ישוב טלה אל חיק האם, ישכב בדים וירדם, והכבשה תשק אותו והיא תקרא אותו בשם.
מעניין אותי איך זה בדיוק קורה, המעבר הזה מסגנון לסגנון, מתשוקה אחת לתשוקה אחרת. אני יודע שב-72 הוא עושה את הביאנלה, נכון? של ונציה, ושם הוא בעצם צובע כבשים, שם בפעם הראשונה הכבשה יוצאת לאור, והוא רואה צאן בוונציה, אומרים שעד היום בוונציה, זקני וונציה לא שוכחים את המיצג הזה, הוא יוצא החוצה ורואה בעצם את ה, לא יודע, עשרות כבשים שהוא הביא לשם.
כן, נכון.
ולדעתי, תקן אותי, כל המיתוס שמקושר לכבשה בנקודה הזאת עוד לא קיים, העניין הזה של הקורבניות וכן הלאה. יכול להיות שאני טועה, אז הוא בא ממקום הרבה יותר תמים, לא? ממקום של הביוגרפיה שלו, כרועי צאן וכן הלאה. או שכבר בנקודה הזאת, לדעתך, הוא עשה את המעבר אל האומנות המקומית, הפיגורטיבית, הפוליטית באיזשהו אופן.
אני חושב שהוא עשה את המעבר אל הפוליטיקה, ועם הכבשים. ולא רק אחר כך, כן. מעקידת יצחק וכיוצא כן. בזה. הכבשים, יש בהם טעם של אלימות, אם מסתכלים טוב, מצוירות, ויש בהם טעמים, לפעמים סימנים של דם, כלומר של שחיטה, נכון. כלומר של העלאת קורבן. כן. היה בזה גם משהו פוליטי, של לסגור בעלי חיים, חסרי ישע בתוך מקום אחד, ותחשוב, אנחנו ב-72, 73, אנחנו כאן ערב מלחמת יום כיפור. כן. אנחנו אחרי הטררם הגדול של מלחמת ששת הימים.
כן.
אנחנו עדיין קצת במלחמת ההתשה, מפורסמת, עוד שאתה תמיד אומר נכון, שזו מלחמה שלא מכירים בה, כאילו.
כן.
עכשיו התחיל לדבר עוד פעם על מלחמה שלא הכירו בה. זאת האווירה, אז יש בזה אמירה מאוד פוליטית, ועכשיו, חוץ מזה, אנחנו נמצאים בעידן של אומנות מושגית, כלומר, אומנות שהאומן לא משתמש באמצעים עילאיים ובטכניקות מיוחדות, אלא משתמש בחומרים של החיים עצמם, כדי לומר משהו על החיים עצמם. אתה מביא את הכבשים כדי להגיד משהו על המצב, על המציאות של החיים. אז הוא משתלב בתוך האבנגרד הבינלאומי, ומצד שני יש לו אמירה פוליטית ישראלית. אחר כך הם עושים איזה חוקה והתלולה בעניין של הכבשים.
באמצע שנות ה-80 הוא הופך את בנו ואותו לעקדת יצחק. עושים על עצמם יציקת גבס, כי הוא הולך לרצוח את בנו, נכון, ממש.
באמצע שנות ה-80. אנחנו נכון, כבר ב-82, אחרי מלחמת
נכון,
לבנון.
לבנון.
בדיוק ככה.
וזה קורה אחרי שהוא שומע שבנו נורא רוצה למות בעד ארצנו.
זה אומר שהוא מבין את הסימפטום של הקורבניות על הבשר שלו, על המשפחה שלו. וגם את ההירואיות של ההקרבה העצמית שעדיין כל כך חזקה במדינה הזאת. אנחנו מדברים על 1985, כן. דבר איתי על 2017. אנחנו מדברים על אותו דבר שלא משתנה. יותר מהשאבות רוצים להקריב את ילדיהם, במציאות היום, הילדים רוצים להקריב את עצמם. זו דעתי. זאת אומרת, ואז האבות נמצאים במצב טרגי. הם צריכים להגיד להם, תעצרו. לא כל רעיון מקדש את האמצעים. לא כל רעיון. רק במשטרים אפלים, רק רעיון מקדש אמצעים.
כן.
עכשיו, את זה קדישמן כבר זיהה בתוך המשפחה שלו. ואז הוא פיסל את הפסל המפורסם שלו. שזה גם כבר גם אירוניה, אתה אמרת, דני, זה עומד מול המקומות של הכוח, אבל זה גם עומד בהקשר של אומנות, מוזיאון תל אביב.
ברור.
מוזיאון תל אביב, בית המשפט והקירייז.
כן, דיברנו על זה, כן, דיברנו על זה כבר לפני שנים, כשהתחלנו לכתוב את האנציקלופדיה, דיברנו על המשולש הכוח הזה. זה המקום הכי כוחני בתל אביב, זה המקום הזה, שבעצם מביא את כל האליטות, ככה, פחות או יותר השולטות.
והוא נראה תמים.
כן.
כן, והוא נראה תמים יחסית, מכניס אורחים, אפילו הצבא נראה שם יפה כזה, מגדלים, לא, אין שום דבר מאיים. אפילו הגדר, אין שם גדר הפרדה אפילו.
עכשיו יש גם אזור קניות, מתחם שרונה.
כן. שרונה, נכון, נכון. זה מייפה את המיליטריזם והופך אותו לקפיטליזם. זה מעולה, אתה מבין? הם חשבו מה לעשות עם המתחם ההיסטורי הזה, הפכו אותו למתחם קניות. הנה, עוד אחד נפתח עוד מעט. עם ישראל יש לו כסף.
ואיתנו נמצא הבימאי, הדוקומנטריסט, האומן, ומי שפחות או יותר המציא את שנקין וייסד את להקת קליק, אני לא יכולתי להחמיץ להגיד את זה. היי דני דותן.
היי, מה ענייני?
בסדר, אנחנו מדברים איתך כי אתה עשית סרט נהדר בשם הכבשה הכחולה, דוקומנטרי על חייו של מנשה קדישמן, זיכרונו לברכה, ב-2005. איזה קדישמן פגשת שם?
טוב, א', בוא אני מתחיל איתך שאת הסרט עשיתי עם בת זוגי, דליה מבורך.
כן, כן, בהחלט.
כל הסרטים שלנו אנחנו עושים ביחד, כולל הסרט על קדישמן. בדרך כלל דליה ואני עושים סרטים על אנשים שהם גם משפיעים מאוד על התרבות הישראלית. כאילו, זה צריך להיות שלושה דברים בבת אחת. שזה קשור נורא לישראליות, שזה קשור לאומנות, ושאנשים טיפה דפוקים, יוצאי דופן, מקולקלים, זה היה סוג האנשים שאנחנו אוהבים, וקדיש מנענה על כל ה...
זה נראה שהוא מאוד, זה נראה שהוא מאוד שמח עליכם, כי הוא באמת, הוא מראה לכם הכל, תרתי משמע, הוא פשוט, אתם מצלמים אותו בכל אופציה, בכל פוזיציה אפשרית, מהבירום במקלחת, בקאנטרי קלאב, ועד במצבים מאוד מוזנחים כאלה.
אתה יודע מה, כל החבר'ה שלו, זה הכי מוזר, הגענו, זה היה בבריכת גורדון, 4 בבוקר, אנחנו החלטנו שאנחנו עושים, צילם את הסרט הזה לאורך 4 שנים. אבל שכאילו בסוף בסוף זה יהיה יום בחייו, שנתחיל לאט לאט להבין את החיים של מנשה מהבוקר, והבוקר שלו מתחיל ב3:30 בבוקר, אז הגענו ל3:30 בבוקר, ואז הולכים לבריכת גורדון. בריכת גורדון, כל החבר'ה נראים כמו מנשה. אתה יודע מה הדבר הראשי שלמדתי מלעשות את הסרט הזה?
כן.
לא להתבייש בגוף שלך. בן אדם שאין צלקת שלא הייתה לו על הגוף, היה שמן והיה זה. הוא מה זה אהב את הגוף שלו? אהב את הגוף שלו ברמות, שברגע שהיית אומר לו תתפשט, הוא היה מתפשט, אפשר לחשוב שהוא כאילו ארנולד שוורצנגר.
למה צילמת אותו ככה?
מה, זה הוא. זה לא אני כאילו אמר לו תתפשט. נכנסנו שם, וכל החבר'ה שלו כאלה דרך אגב, כל החבר'ה די קשישים הם היו אז.
אבל למה זה היה חשוב לך להראות אותו ככה?
זה מנשה. הוא דבר ראשון, הוא ערום. הוא אומר, הנה אני, ואתה יודע מה, זה גם מתאים למה שהוא הכי אהב, שזה לצייר כבשים. גם בכבשה יש את המשהו התמים, הפשוט הזה, החשוף, כאילו, הוא גם אהב את הדימוי הזה של להיות, אני חושב שהוא אהב את זה, זה היה די הוא, עם הזקן, ועם הבגד הלבן הזה, ועם העיניים האלה, העגולות, אני חושב שהוא אהב את להיות גם תמים, גם קורבן באיזשהו מקום, גם נתון ביד המאכלת של היוצר, הוא היינו איתו ברוגז חצי שנה פעמיים, בזמן הצילומים. פעמיים.
אני רוצה לשאול אותך קצת עליך ועל החיבור שלך עם קדישמן. קודם כל אני רוצה להגיד שהעובדה שאתה אומן, אומן מאוד מזוהה ומאוד פוליטי בעיניי, ואתה מסוקרן מאומנים אחרים, אותי זה מרגל, שהעובדה שאתה עושה סרטים על אומנים אחרים.
נכון.
ואני רוצה דווקא ללכת על ההיבט הפוליטי, מעבר להיבט האישי והחברי שהיה לך עם קדישמן. האם מצאת שם איזושהי הזדהות ברמה הזאת? אני, אתה יודע... כל הזמן חושב על לא צריך שתדליקו לי נר, ועל האומנות של קדישמן, ואני מזהה איזושהי התכתבות בין הדברים, בעניין הזה של קורבניות ישראלית, בעניין הזה של הקרבה וכן הלאה. אתה יכול להגיד על זה מילה? זה נכון? זה נמצא שם?
א', מה שאמרת זה פעם ראשונה שאני שומע, וזה מדהים אותי, כי זה נכון לגמרי. כי באמת, הרבה פעמים דיברנו על זה, על העניין שלה, הוא קורא לזה מות הבנים, ואני קראתי לזה תודה רבה, רק אני לא רוצה להיות הבן אדם שמדליקים לו נר, אני רוצה לחיות ו... להיות מבסוט, אני בשם כל החיילים וכן הלאה. אני חושב שהוא היה אדם מאוד פוליטי, לא פוליטי במובן הפנקיסטי, שכאילו אני יותר, כאילו הרבה אנשים לא הבינו או זלזלו קצת בכבשים שלו, אבל אני חשבתי שיש משהו מאוד קסום בזה, שבן אדם שהוא בונה לעצמו מין עדר אינסופי כזה של כבשים שבעצם הופכים ככבשה אחת לבד, היא חלשה, אבל כשיש לך עשרות אלפי כבשים מסביבך, אז אתה מוגן, והיה לי הרגשה תמיד שהוא מין רואה כזה שמוגן על ידי הכבשים. אני חושב שהוא דיבר בצורה מאוד מאוד רצינית ואיכותית בדרכו על העניין של החוסר הצדק של מלחמות בכלל, וגם אני חושב שגם היה לו הרבה ייאוש הרבה פעמים, זאת אומרת, תמיד רואים את החיוך הזה וזה לא נכון, הוא הרבה פעמים היה מיואש, לפחות בזמן שאנחנו צילמנו ראיתי אותו הרבה פעמים ביוש.
הוא אהב את הרעיון שהכבשה שלו נהייתה כל כך פופולרית, הוא ראה בעצם כאילו מעשי ידיו, כאילו הוא אומר שירה ומעשי ידיו טובים בים. איך הוא ראה את זה? דווקא כהצלחה?
הוא מאוד מאוד ראה את זה כהצלחה עצומה.
הוא לא הבין את הפספוס העצום של אלה שקנו את זה?
לא. הוא לא הבין. לכל אחד יש את הכבשה שלו.
אני חושב שגם בסרט שלך הוא אומר במפורש שיש כמה מיליארדים של אנשים בעולם, אני צריך לצייר, אני רוצה שכל אחד יהיה כבש בבית.
והאמת הזה די היה ככה בעניין הזה, הבית שלו כבשה מלא כבשים, והיו לו חדרים וארונות ועוד חדרים ועוד בתים וכן הלאה, הוא היה אובססיה, היה לו אובססיה לכבשים, אי אפשר לעצור את האובססיה הזאת.
הוא קשר את זה בכלל לעניין של קורבניות או שבכלל לא? כמו עקידת צחק וכאלה.
היו חלק מהכבשים שלו היו קורבן, אני חושב שכן. אני חושב שהוא חשב המון המון על העניין של המוות, והמון המון על העניין של מוות של אנשים צעירים. הוא בהחלט ראה את זה ככה, והכבשים שלו הרבה פעמים כן מדממות.
נשארתם בקשר?
אנחנו רבנו נורא בעקבות הסרט.
וזה למה תגלה לנו?
לא חושב שהיה לזה סיבה אמיתית.
הוא חושב שהוא הוצג שם לא טוב?
לא, הוא לא חושב שהוא הוצג שם לא טוב, הוא חושב שהוא... אני חושב שהוא מאוד אהב את הסרט, הוא גם חילק אותו להמון המון חברים שלו באופקים. אבל לא יודע, היה אולי, זה היה קשה, זה היה... לא יודע, דווקא דיברתי עם בן, הבן שלו כמה פעמים, וכאילו, לא, אין לזה, הוא לא, היה לו צד קשה גם. אתה יודע, כאילו, הרבה פעמים אני אמרתי לו, הוא אמר משהו, על, לא, זה לא משנה, זה היה נקודה שהוא נקודתי מאוד, ואמרתי לו, תשמע מנשה, אם אתה היית מסייר אותי, ואני הייתי הולך לצד השני של הבד, והייתי רואה שהאף שלי עקום, ושהעין שלי לא בדיוק במקום, ושאולי באמת אני נראה קצת כמו כבשה, אתה חושב שאני הייתי בא ואומר לך משהו על התיאור שלך, זה התיאור שלך, אז יהיה קצת מכוער, או יהיה קצת לא מתאים, ובזה בעצם, כאילו, אני לא חושב שיש למישהו שאנחנו עושים על סרט זכות להעיר על הסרט שלך. זה קורה לנו די הרבה, דרך אגב, לדליה ולי, שמעירים לנו על הסרט שלנו, האנשים שעשינו עליהם.
אני בכל מקרה מאוד נהניתי מהסרט שלך.
גם אני.
ואנחנו מאוד מודיעים לך.
תודה לכם, ותמשיכו לעשות תוכניות שמתעסקות באמנות ובתרבות, זה הדבר הכי חשוב בעולם. אין דבר יותר חשוב מזה, כל השאר זה שטויות במסגרות.
תודה, דני, תודה רבה.
תודה, דני.
תודה לכם, איזה כיף, ביי.
אתה יושב לבד על החול עם מכחול גלי הים יוצאים במחול בכחול השמיים איתם מלטפים עם נשמתם אתה לומד לאט על צבעים מגעים חולות הים מושכים אל גבהים רגעים נשמתם רק לרגע הבט גם אליי שמור פינה גם לי אל תבטיח מספיק שאולי זה הרבה בשבילי זה הרבה
אגב אם בעבר דיברו על זה שיש יותר מדי כבשים בשוק, אז פרט רכילותי...
יש מחסור?
פרט רכילותי קטן, המחסן ובו אלפי ציורי כבשים של קדישמן, הוצף במים, וכל הציורים פשוט הלכו, ירדו לטמיון. וכעת יש כאלה שאומרים
שהערך
הציורים של הכבשים עלה.
יאללה.
אז אני מקווה שיש לכם כבש בבית. אז אנחנו מתקרבים לסיום, ואנחנו כרגיל נותנים לכם מספר המלצות לגבי גיבור התרבות שלנו. אני אמליץ לכם לראות את הכבשה הכחולה, כאמור, הדוקו של דני דוטן ודליה מבורך משנת 2005. באמת מאוד חשוף. אני לא מדבר כרגע על העירום המצונזר, דרך אגב, של קדישמן בסרט. מאוד חשוף גם כאמן שלפעמים אין לו יום פורה. שהוא מאוהר, שהוא בודד, למרות שיש לו משפחה, שהוא מדוכא, ושהוא לפעמים יוצא באמת לא טוב, ולעיתים מהסבל הזה יוצאים דברים מעניינים. וזה מה שגם קורה בסרט. יש שם גם אמירות פוליטיות מעניינות, אמירות משפחתיות מעניינות. אני גם מאוד ממליץ לכם לעיין בספרי ציורים של קדישמן, ויש לו מעט כאלה, כאלה שמאגדים את כל האומנות שלו, מתקופות שונות, מתערוכות שונות. שווה לחפש בחנויות ספרים מיד שנייה, תמיד אפשר למצוא אותו.
יש עוד המלצה. קודם כל לקרוא את הספר של מוטי עומר שכתב, נדמה לי, על קדישמן, ודבר נוסף, יש את הווידאו של הכבשים שלו בביאנלה, שעשו לו בעצם ההופעה הראשונה של הכבשים, בתוך הדיר האמיתי שהוא עשה שם וגידל את הכבשים שלו בוונציה בשנות ה-70, בביאנלה שהוא השתתף בה, כדאי לראות זה ביוטיוב.
טוב, אני רק אגיד שמסע של שוטטות קצרה בתל אביב, בין שני הפסלים המכוננים שדיברנו עליהם פה, התרוממות בכיכר הבימה, אגדת יצחק
במוזיאון
תל אביב, והרהור באמת על המסע הזה, הרהור על הטווח הזה שבין שני הפסלים, בין שתי המשמעויות, שתי התקופות בחיים של קדישמן, ואולי שתי איך נגיד, תל אביב שנע בין באמת מרכז הכוח הזה לבין הכיכר של הבימה, הכיכר הלבנה, העיר הלבנה.
סיימנו, ואם אתם רוצים לשמוע על עוד גיבורי תרבות מאיתנו, כנסו לעמוד הפודקאסטים של אתר תאגיד השידור הציבורי, שם תוכלו למצוא את כולם, וגם עוד פודקאסטים מכל הצוות שלנו, פודקאסטים מעניינים ששווה לשמוע. אני הייתי יונתן גת, תודה רבה לדוד גורביץ'.
תודה לכם,
תודה רבה
לכולם.
תודה רבה לדן הרב, תודה רבה גם למפיק שלנו נדב הלפרין, ולטכנאי נדב זילברשטיין. אנחנו כבר מתכננים את הגיבור הבא. להתראות?
להתראות.
ביי ביי.
ישוב תלך אל חיק האל, ישכב בדיר וירדר, והכיסא תשק אותו, והיא תקרא אותו בשם.